ב-129, עיני השבת ב', עמוד 129, פסקה ק"ג. עסקנו פעם קודמת בסוגיית העורב, נכון? אז עד כמה שאני זוכר, עסקנו פחות או יותר בעיקר הדברים, כלומר ביסוד הדברים, בצד העיקרי שבדברים. ואמרנו באופן תמציתי, רק נסכם את הדברים, שכשאנחנו נפגשים עם המציאות, אנחנו לא משנים את המציאות, אלא המבט שלנו על המציאות הוא תלוי בנקודת המוצא שלנו אל המציאות. כלומר, האדם הוא לא יוצר את המציאות, נכון שאדם פועל, משפיע וכו', אבל באופן עקרוני, מה שמשנה את ה... מה שמשתנה בין אדם לאדם, זה לא המציאות, אלא המבט על המציאות. ולכן יש את המבט הנכון על המציאות, שהוא תוצאה של רבה אמונתך. כלומר, שהוא תוצאה שהאומן, המתגלה באומנות, טבע והיסטוריה, מוביל את המציאות באופן נכון, ולכן אף על פי שיש הרבה חסרונות ובעיות ונזקים וקלקולים וכו', יש כאן איזשהו צד של אמת, של טוב, של צדק, של יושר, מה שכאן הרב קורא חסד, חמלה ורחמים, שהוא הכוח שמניע באופן סמוי הרבה פעמים, לפעמים מתגלה את המציאות, ולכן על פי נקודת המוצא הזאת, על פי המבט הזה, אנחנו מסתכלים על המציאות. כפי שאומר הפסוק, עשה האלוהים את האדם ישר. ומלא האדם כמרכז העולם וכמנהל את העולם. ומלא גם אמור להביא את העולם לישרות הזאת. אלא שהמה ביקשו חשבונות רבים. אבל בסיס המציאות הוא שהאדם הוא ישר והעולם הוא ישר. והאלוקי נמצא בטבעי וכו' וכו'. ולכן מהנקודה הזו, האדם רואה את הצד הטוב שבמציאות. ואת הצד הרע הוא מזהה. הוא לא נאיבי כלפי הצד הרע, הוא מזהה אותו. ומנסה לתקן אותו ולהיאבק מה שצריך להיאבק בכל תוקף. אבל מהמקום הזה של המבט החיובי הישראלי האלוקי שבמציאות, זה המבט שנקרא דרכי אמו, זה המבט שנקרא עם ישראל. לעומת זאת, יש את המבט שרואה את המציאות לא מהצד של רבה אמונתך, לא מהצד האלוהי, אלא מהצד הטבעי. וכשאדם רואה את המציאות מהצד הטבעי, אז באמת הדברים נראים לפעמים רע מאוד. רע מאוד מאוד. ולכן המציאות הזאת קורא להרב אכזריות, מלשון אכזר, אך זר. כלומר, הוא רואה את המציאות מהמקום שהוא רק זר. מהמקום הזר מצד האמת, הוא רואה את המציאות לא מצד מקורה, אלא מצד ההופעה שלה. ולכן אותה השקפה, אותו המבט שנקרא דרכי האמורי, שרואה את המציאות מהצד הלא אלוהי שבה, אלא מהצד הטבעי שבה, ברור שהמפגש שלו יהיה, עם המציאות יהיה המפגש דרך כל מה שחסר במציאות, דרך כל הרע, דרך כל הרשעה, דרך כל הקלקולים שיש במציאות, עד כדי כך שאותה התפיסה רואה באמת את המציאות יותר רעה מאשר טובה, יותר מקולקלת מאשר מתוקנת. ולכן התפיסה האמורית היא אותה התפיסה שרואה במציאות, אם אפשר לומר רק כזה, עד כדי כך שהיה עדיף שלא תהיה מציאות. כלומר, היא, אם היו שואלים אותה, הייתה מעדיפה לאבד את המציאות. כי יש רע בעולם. נו, אז מה, איזה טעם יש לעולם, הרע הזה? ולכן האכזריות שלה, זה בעצם, היא באה לידי ביטוי בזה שהיא באמת חפצה לאבד את העולם, כי היא לא רואה את הערך האלוקי המוחלט שיביא עם כל התסבוכת הטבעית שבעולם, אבל דווקא מתוך זה יביא את העולם לתיקונו, האמיתי והשלם של כל הכוחות. ולכן האכזריות הזאת יצא אל הפועל במהלך ההיסטוריה בכל מיני צורות. וכשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אומר הכתוב, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, לא רק מדובר ברמה הצבאית וכו', אלא מדובר ברמה הערכית. כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, כשהמבט שלו על החיים זה האלוהי שבטבעי, קראנו לזה מלחמת יריחו, ומתוך זה מלחמת העי, ממילא צריך לסלק את התפיסה האמורית. צריך להשמיד את התפיסה האמורית שרואה את הצד הטבעי שבמציאות, ולא את הצד האלוהי שבטבעי. אותו בעל חיים, עד לכאן העיקרון. בעל החיים שמבטא יותר מכל בעלי החיים את התכונה האכזרית, את התכונה שרואה את המציאות לא בצד האלוהי שלה, אלא בצד הטבעי שלה, היא העורב. הוא העורב. העורב, הוא רואה את הדברים בצורה מעורבבת, נראה בהמשך איך הוא מערבב את המציאות, העורב הזה. בכל אופן, העורב, אומר חז"ל, הוא בעל חיים אכזרי שאפילו לא רואה, כלומר לא מבין וחש ברמה הטבעית רחמים, לא רואה את הצד הטוב האלוהי, הרחמים שבמציאות, אפילו על הדבר היותר אלמנטרי שבמציאות. כמו למשל, הקשר בין ההורים לילדים. קשר בין הורים לילדים, בקשר בין הדורות, זה הקשר האלמנטרי. כלומר, זה האלוהי בטבעי, בצורה האלמנטרית שלו. הורים נורמליים אוהבים את ילדיהם, זה מצב תקין, זה מצב נורמלי, זאת בריאות. אבל כשהורים חס ושלום לא אוהבים את ילדיהם עד כדי כך שלא מרחמים עליהם, זה מצב חולני מאוד. זה מצב מקולקל מאוד, זה מצב לא נורמלי. ולכן התכונה של האהובים, אומרת הגמרא, שהוא אכזרי אפילו על בניו. כלומר, מה זה בא לומר ברמה העקרונית? שהאלוהי שמופיע בצורה היותר טבעי, כמו למשל קשר רגשי בין הורים לילדים, לא שכלי, קשר רגשי, המצב הזה, הנורמליות הזאת, הבריאות הזאת, לא קיימת אצל העורב. אפילו על בניו הוא מתאכזר. כלומר, הוא כל כך אכזר למציאות, הוא כל כך רואה את המציאות במבט החיצוני שלה, שאפילו בממדים היותר טבעיים שמגלים באופן טבעי את האלוקיות ברובד הבסיסי של החיים, אפילו זה חסר לו. ולכן באמת לא אכפת לו הילדים. לכן הוא רוצה באמת להשמיד אפילו את ילדיו שלו עד כדי כך. אז נקרא רק את החלק האחרון שעכשיו דיברנו. הנטייה הפנימית עושה את שלה ובעלי חיים כאלה שכננה אכזריות, בערך 10 שורות מההתחלה, שכננה אכזריות את מושבה בליבם במידה מסוימת, נמצא איזה קישור נפשי לאלה שתכונתם מתאימה להם מכל הווייתה. האכזריות אינה רואה קשר של משפחה, ששם מתבטאת האלוהיות בטבעיות בממד הכי בסיסי שלה. היא מתאכזרת, לכן היא מתאכזרת גם על הבנים. אינה יודעת משום אמון וכריתות ברית. העוזב את אלוף נעוריה ואת ברית אלוהי שכחה. העורב האכזרי על בנה והעורבתה. לכל אחד מהם תכונת חיים מיוחדים, שהמשותף לשניהם, לעורב הזכרי ולעורבתה הנקבית, שאינם מתייחסים כלל לבניין הבית והקמת הדור העומד להיוולד, שכביכול זה הרגש הטבעי ביותר, אפילו הייתי אומר זה השכל הטבעי ביותר של המשכיות, של רציפות וכו', שאכזריות לא תדע רחם עליו. אין לה רחמים, כי באמת היא זרה למציאות. ומגמת חיים כזאת מיוחדת היא לדרכי האמורי. עכשיו כמו שאמרנו בפעם הקודמת, זה הרבה יותר מורכב מה שאנחנו אומרים פה. כלומר, זה הרבה יותר מתוחכם. זה לא שכביכול יש את האנשים, בואו נדבר במושגים שאנחנו מבינים. יש את האנשים האופטימיים ויש את האנשים הפסימיים. יש את האנשים, יש את התפיסה האופטימית שאומרת כמה העולם יפה, כמה העולם טוב, בואו נבנה את העולם, בואו נשפר את העולם, לא עוד כל הבעיות. ויש את התפיסה הפסימית שהולכת עד הקצה ואומרת, העולם רע, העולם מושחת, העולם זה, בוא נהרוס את העולם. המאבק בין האופטימי לפסימי, בין הטוב לרע, זה לא כזה שטחי כמו שאמרנו עכשיו. הפסימיות יודעת שאם היא תבוא מהמקום הפסימי הקיצוני שלה, שזה באמת מה שהיא, אז האופטימי יילחם בה. כלומר, כשאתה אדם רע, חס ושלום, כשיש מציאות, נגיד לא אדם, כשיש מציאות רעה, שהיא אמורה לפגוש את המציאות הטוב, ולהתמודד איתה באופן חזיתי, הרע יודע שאין לו סיכוי מול הטוב. הוא יודע את זה. לכן מה הוא יעשה? הוא ינסה, אפשר לומר, להלביש את הרע ואיזושהי תחפושת שנראית טוב בפני הטוב. ונראה בהמשך איזה סוגי תחפושות העורב הזה מתחפש בהיסטוריה. איזה סוגי תחפושות הדרך האמורית הזאת מתחפשת בהיסטוריה. יש לה דרכי פעולה מאוד מעניינות. שלצערנו הגדול זה, אפשר לומר, ההתגלמות של התרבות המערבית של זמננו, ממש. נראה בהמשך כמה זוויות, זה פשוט מדהים איך הרב מנתח את הדברים פה. דרך אגב, הדוגמה הראשונה שזה קרה, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, זה הנחש עם אדם הראשון. אם אדם הראשון הוא כמעט כולו טוב, כלומר טוב אלוהי, כמעט מוחלט, והנחש הוא כמעט כולו רע, כלומר רע, נקרא לזה טבעי, כמעט מוחלט, לא היה שום סיכוי בעולם, במרכאות, שהרע ישכנע את הטוב להיות רע. כלומר, לא היה שום סיכוי לנחש להפוך את האדם לנחש. נו, אז איך הנחש הצליח להחתיא את האדם? מאיזה נקודת מוצא הוא בא? כמו שאמרנו פעם את הדוגמה האווילית הבאה, אדם עומד פה חס ושלום בצומת הקיוסקי. אדם טוב, אדם מוסרי. פתאום בא לפניו, בא אליו איזה אדם מושחת, פרא אדם. אומר, תשמע, אתה רואה שם את זה שהולך במדרכה השנייה? אני פשוט, יש לי עניין, אתה צריך לרצוח אותו איזה חצי שנייה. אתה מוכן בבקשה רק לתפוס לי את האקדח או להחזיק את התיק, לעזור לי לרצוח אותו לחצי שנייה? מה יגיד אדם נורמלי? יתפוס אותו מיד, יחייג מיד, ייקח אותו בית הסוהר. כלומר, יש סיכוי שבעולם שהנחש ישכנע את האדם להיות נחש? אין שום סיכוי. מה הקשר בין רע לטוב? אין שום נקודת השקה. נו, אז איך הנחש הצליח לשכנע את האדם הראשון לחתו? איך החתיא את האדם הראשון? ואל תגידו את התירוץ הילדותי, הנקבה. גם נקבה היא סוג של אדם, ברוך השם. אז גם נקבה, גם אדם היא נקבה אפשר לשכנע. שכלית. אלא, אמר הנחש, כמו שאמרנו פעם, בא הנחש לאדם הראשון, אמר לו, אדם, יש שתי מדרגות של טוב בעולם. יש מדרגה אחת של טוב כמו שאתה נמצא בו היום, שזה טוב בלי התמודדות, בלי התגברות, טוב חלק, כמו שקראנו זה פעם, כביש 6 אוטוסטרדה. כיף לנסוע בכביש 6. יכול שכבר יש יותר פקקים, אבל לפחות כמו נפתח. אבל תשמע, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה לרוץ 100 מטר בלי מסוכות, מה החוכמה? בוא נראה אותך מגלה טוב יותר מתפתח, יותר מתקדם, יותר איכותי, כביכול. טוב יותר רוחני, בוא תהיה יותר רוחני ממה שאתה היום. בוא נכניס לך קצת נחש, ונראה איך אתה, כאדם, מלא כוחות, מלא יכולות, מלא כישרונות, איך אתה מתגבר על הנחש. לכאורה זה טוב, הרבה יותר טוב מהטוב שיש לך היום. לכן האדם הראש, הנחש לא אמר לאדם הראשון בוא תהיה נחש. הוא לא אמר לטוב בוא תהיה רע. הוא אמר לטוב בוא תהיה עץ הדעת. בוא תאכל מעץ הדעת, בוא תאכל מעץ הדעת שהוא טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע. בוא תגלה איך הטוב יכול דווקא כדי להיות טוב יותר גדול, להתגבר על הרע, ואפילו הייתי אומר, זו התפיסה הנחשית, לרומם אפילו את הרע בעצמו למדרגת הטוב. כלומר, חטא אדם הראשון זה לא החטא שבא מהמקום של הרע. זה החטא שבא מהמקום של הטוב. זה לא החטא שבא מהנחש, זה החטא שבא מעץ הדעת. דרך אגב, אצרנו הרב, הנחש, הצליח לשכנע את אדם הראשון להפוך לעץ הדעת. וברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הוא נהיה בעצמו, הוא והעולם נהיו כידוע עץ הדעת. ועל זה הקדוש ברוך הוא כעס עליו. חז"ל אומרים יותר מזה. לכאורה, אם תגידו, הסברה שהנחש היא מאוד, מאוד מתקבלת על הדעת. כלומר, למה עכשיו אולי פתאום השתכלנו שהסברה שהנחש צודקת? נו, אז למה באמת לא לאכול מעץ הדעת? באמת, לפי אחת הדעות והמקובלים, אדם הראשון היה אמור לאכול מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא תכנן שהוא יאכל מעץ הדעת. אלא מה? לא בשלב הזה. אתה כדי לדעת איך להתגבר על הטוב ואפילו לרומם את הרע, סליחה, איך להתגבר על הרע ואפילו לרומם את הרע למדרגת הטוב, אתה צריך קודם כל להיות במעבדה של הטוב. קודם כל תהיה באינקובטור, בחממה, במעבדה של הטוב. אחרי שהטוב יהיה כל כך ספוג בך, מה שנקרא בתורה גן עדן, אחרי שהטוב יהיה כל כך ספוג בך, אחרי זה נזרוק אותך לעולם הזה, תאכל מעץ הדעת, תזרק לעולם הזה, ואז אתה תגלה איך לגלות את האלוהי בטבעי. שזאת מדרגה מצד אחד יותר מתקדמת מאשר המדרגה של האלוהי בגן עדן. בלי ההתמודדות עם הטבעי והרוממות של הטבעי לאלוהי. אז מה הבעיה של האדם הראשון? מה הקדוש ברוך הוא נזף? על מה היה החטא? החטא היה שהקדים את זמנו. הקדים את הזמן. רבותיי, זה נשמע לכם מאוד פילוסופי. הנמשל, למשל הזה יש הרבה נמשלים. אחד הנמשלים למשל זה לא לצאת מבית המדרש לפני הזמן. בקיצור, בוא נדבר ברור. לא לצאת ממכון מאיר שעוד לא הגיע הזמן. למרות שאנחנו רוצים לקדש את העולם ולתקן את העולם. דרך אגב, זה מתחיל בחתונה. אז מצווה להתחתן, אני בין 28, 9, 34, 5, 7, 8. לאט לאט. אנחנו לא נתחתן מוקדם, אמרנו הרבה פעמים. אבל, בתנאי שזה בא מהמקום הנכון. לא בוסר. אוי ואבוי לבוסר. כתוב בין 18 לחופה. כן, אבל מי שהתחיל בן חמש למקרא. רגע, אז מה אתה אומר? שמגעתי בגיל 35, אני אתחתן בגיל 48? מ-5 עד 18, 13. לא אמרנו 48, אבל צריך לעבור תהליך. זה לא מצחיק, רבותיי. הלוואי שנצחק היום ולא נבכה אחר כך. זה עדיף. לכן ברור שאנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה בצורה נכונה. אז מה היה החטא של האדם הראשון? שהקדים את זמנו. והחטא הוא לא היה חטא חד פעמי. זה החטא של כולנו בהרבה תחומים בחיים. שאנחנו מנסים להקדים את הזמן. מה התפקיד שלנו? לבנות את הדברים לפי הערכים הנכונים, בזמנים הנכונים. איך אומר שלמה המלך? לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אומר המלבי, ההבדל בין זמן לעת, זמן זה הצד הטכני של הזמן. היום יום X בשנה Y, שעה כזאת וכו'. עת זה התוכן של הזמן. הערך, המשמעות של הזמן. לכל זמן. יהיה זמן לכל דבר. אבל עת לכל חפץ, חפץ מלשון חפץ, רצון, מטרה, משמעות, לכל חפץ שכדי שהוא יתגלה תחת השמיים, יש עת. לכל זמן. ועת לכל חפץ תחת השמיים. כל זמן, לכל עת, אם אפשר לומר, יש את הזמן שלו. לכן לפני שיש עת, איך יהיה זמן? אין זמן בלי עת. עד לכאן פחות או יותר סיכום כללי של מה שדיברנו. אביחי, רצית לומר משהו? מה? חבו, נו. התייחסנו לזה. טוב. בסדר? כן.
שהטוב ינצח את הרע.
לא רק ינצח, הטוב יגלה את הטוב שברא.
אז איך הנביא אומר,
דרך ישעים
צלחה
שלנו כל בגדי בית? זה התהליך, זה השלב הראשון, זה לא המסקנה. השבוע, דווקא ביום שני בערב, דיברנו על זה באור החיים. נכון, מי שיודע. שהטוב, יש שני שלבים שבטוב. יש שלב אחד של היפרדות מהרע. וזה אור החיים הקדוש קורא, אבן שואבת. כלומר, כשהעם ישראל עוסק בתורה, יש לו אפשרות להפריד, לברר את הטוב מהרע, אבל יש מדרגה יותר מתקדמת מזה. שלא שאנחנו מבררים את הטוב ומשאירים את הרע שם, אלא ממלאים את הרע בטוב שיש בו בגרעיניותו במקום של הרע. אז לזה קורא אור החיים הקדוש ולמילואים. מילוי. יותר מתקדם. יותר מתפתח. אבל דיברנו על זה בעריכות. בואו נתקדם. בסדר, אפשר להתקדם הלאה? האמת שכמעט סיימנו את הפסקה, אז רק נסיים את זה. אז אמרנו, האומר לעורב שרק ולעורבה תשריקי. כלומר, אדם שאומר לעורב, תשרוק, תשרוק, תהיה יותר עורב. הוא אומר שרק, שרק, העורב הזה, והוא אומר לו, תצרח, שרק, שרק, תהיה יותר חזק, שרק, שרק. לעורב ממין זכר ולעורבתה ממין נקבה. כאן הרב, דרך אגב, לא מחלק בין עורב לעורבתה, הוא רק אומר בכותרת, לכל אחד מהם תכונת חיים מיוחדים. כלומר, יש צד זכרי להורב הזה. כלומר, לצד התפל שבחיים יש צד זכרי. דיברנו על זה קצת בהוא בשמו ובשמה. נגיד כותרת כללית, למרות שהרבה צריך להיין הרבה. יש צד זכרי. כלומר, יש צד שנדבק לצד החיצוני של החיים, לצד הזר של החיים, לצד הטבעי ברמה השכלית, מה שקראנו בזמנו אידיאולוגיה, שזה יותר הצד הזכרי כמוקד. ויש אורבטה, יש הידבקות לצד החיצוני, הטבעי שבחיים, בלי לראות הערך האלוקי שבזה, ברובד נשי יותר, הנקבי יותר, זה בצד הדמיוני, הרגשי, וכו'. טוב, יש הרבה מה להגיד על סביב העניין הזה, אבל נסתפק בזה. לכן יש צד של עורב אכזרי ויש צד של עורבת האכזרית. אז אדם שאומר לעורב, תשרק יותר חזק, או לעורבת, תשרקי יותר חזק, כלומר, תהיה יותר עורב, רוצה להעצים את תכונת העורביות שבמציאות, אז האדם הזה, התפיסה הזאת, היא דרכי האמורי. דרך אגב, אני מקווה שאתם זוכרים לגבי שבוע שעבר, לגבי היונה והעורב. אתם זוכרים עם הכנסת והכותל? אתה איתה, כן. אז רק אמרתי אחרי השיעור, מי ששמע, שאמרנו אחרי השיעור שנוח שולח את בעלי החיים, את המעופפים, לזהות האם הוא יכול כבר לצאת אל הארץ ולהשכין שכינה בארץ מחדש, אז הוא שולח גם את העורב וגם את היונה. מה? קודם את העורב.
קודם את העורב.
העורב בכנסת דומה ליונה בהר הבית. קודם ליונה בהר הבית. מי שלא היה שבוע שעבר לא מבין מה אנחנו מדברים. מי שהיה יודע מה אנחנו מדברים. אתה מבין מה אנחנו אומרים. בסדר? אז נא, לא, למה אני קצת, כי ממש כאב לשמוע, וצרנו הרבה, הדעה הזאת היא מצויה, שיש עורבים בכנסת ויש יונים בהר הבית. ואנחנו מחלקים בין העורבים ליונים. זה מאוד שטחי, זה מאוד שקרי, זה מאוד לא נכון, זה מאוד לא רוחני לחשוב ככה. הקדוש ברוך הוא ברא גם עורבים במציאות. נכון שעם העורבים האלה אנחנו נאבקים מאבק קשה מאוד עם דרכי האמורי, אבל העורביות הישראלית, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היא עורביות אחרת, כמו שדיברנו על הרחם, שיושב על הארץ ושורק רק עתי משיחה וכו'. זה קשור לפה לא לשכוח את הסוגיה הזאת. לכן כדי שנוח יבנה את העולם ושאנחנו נבנה את העולם אחריו, חייבים לחבר בין העורב הישראלי, לא הגוי, בין העורב הישראלי לבין היונה. היונה תצמח מהעורב. שלא נהיה באשליות. טוב, אנחנו נלמד את הסוגיות, דווקא עכשיו בדיוק הגענו לשלב הזה בבינה נמונה. בדיוק עוד כמה ימים אנחנו מתחילים את הסוגיה הזאת. טוב, יש רק עוד צד אחד בסוגיה הזאת, החזיר אילי זנביך לטובה. זנב. כלומר, אדם שאומר לעורב, אותה התפיסה שאומרת, תנענעי אל מולי את זנבך. כן, החזירי לי זנביך לטובה. כלומר, נתינת יתר מקום לזנב, לזנביות. מה זו הזנביות הזאת? אז גם בזה הרב לא מפרט, אולי נגיד משהו, ככה אני הבנתי, אולי נכון, אולי לא נכון, מקווה שזה נכון. והצד היותר שפל ויותר מכוער שבאכזריות, שאין לו שום עסק רק עם שרירות הלב של היחיד, זנב האכזריות, זהו העושר היותר גדול לטמאי נפש כמו אלה. זנב. מה התכונה של הזנב? אחת, מה? איך? לא שמעתי. לייצר, כלומר, לייצב, הבנתי. זה מה שהתכוונת להגיד? מה אמרת?
קצה.
אתה מתכוון לייצב, הוא מייצב את החי. כן. טוב, אבל לאדם אין זנב. נכון? לאדם יש עצם הזנב. אומנם יש מדרשים שאולי אומרים שהיה לאדם, יש מדרש כזה, שהיה לאדם הראשון זנב, צריך להבין מה כמובן זה אומר, אין שום קשר לסוגיה של הקוף, שום פנים באופן חד ושלום. צריך להבין מה זה אומר, שהיה לאדם הראשון זנב. יש מדרש כזה, יש דעה כזאת בחז"ל, שאדם הראשון היה זנב. הרב בורות הקודש גם רומז לזה באיזשהו מקום, באיזושהי צורה. טוב, בכל אופן, מה זה הזנב הזה? אז אם אתם זוכרים, אנחנו חילקנו, כשלמדנו את סוגיית הוא בשמו והיא בשמה, אז דיברנו על הצד הקדמי והצד האחורי. אתם זוכרים את זה? אחור וקדם צרטני, נכון? אז אמרנו שהקדימה, הקדימה תמיד זה הצד הרוחני. זה מה שקודם. זה קדמונו של עולם. האחורה, האחור, זה מה שמאוחר יותר. זה מה שהוא אחרי. זה יותר הצד הטבעי. הקדימה הוא תמיד הצד האלוקי, והאחורה הוא הצד הטבעי. הדבר היותר אחורי, כמו שאמר רועי, הדבר היותר אחורי שיש, אם אפשר לומר, בחי, בבעלי החיים, זה הזנב. הזנב הוא הדבר הכי אחורי שיש לאדם, לחי, נכון? סוגריים, בואו נרוויח עוד משפט אחד. אולי זה עבור את מה שאני אגיד עכשיו, אבל זה יפה. תודו שזה יפה. אמרו בחדשות, כך אמרו לי הבוקר, שבוש ביקש שבארבע לפנות בוקר יחשיכו את הכותל המערבי. כן?
שמעתי.
גם אני שמעתי. כדי שהוא יוכל לראות את הזריחה מהר הבית, מעל החומות של העיר העתיקה. שמעתם את זה? רגע, בוא נצנגר רגע, שנייה. ככה הוא ביקש. אז אמרו לי הבוקר בשום מקום אחר שאלה שבאו להתפעל בנץ, הייתה להם בעיה קצת, כי היה חשוך, לא היה עוד תאורה בכותל. טוב. לא חשבתי את זה מספיק, אבל תוך כדי תנועה בשור שאמרו לי, עכשיו אני מבין משהו. הבנתי, אולי וורט. הרי אנחנו יודעים שיש מקום אחד שממנו זורח האור בעולם, באמת. יש קדימה אחד לכל העולם, קדימה אמיתי, לא קדימה של היום. קדמונו של עולם, זה מקום הר הבית, אבן השתייה ממנו הושתת העולם. אבן השתייה, מקום המקדש, זה המקום שממנו הקודש האלוהי והטבעי מופיע בעולם. נשיא אמריקה, שקשור לכל מיני מהלכים פוליטיים, כלכליים, גדולים מאוד. אבל הוא לא אמור לייצג כביכול את, נקרא לזה, קדמוניות הקודש שאמורה להעיר את כל זה. הוא אפילו בתת מודע של התת מודע שלו יודע או לא יודע. יש משהו נשמתי אלוקי שם גדול מאוד שאומר לו שיש מקום אחד שממנו הזריחה זורחת, שממנו הכל מתחיל, והוא רוצה להתחבר למקום הזה, בין אם הוא מודע, בין אם הוא יסכים למש... אם עכשיו היה בוש פה, והייתי שואל אותו, תגיד בוש, אתה מסכים מה שאמרתי עכשיו? הוא היה אומר לא, לא משנה. גם אם הוא יגיד, לא, זה באמת מה שמתחולל בנפשו, בנשמתו. לראות איך, מאיפה באמת, בכל התסבוכת הפוליטית, הנקראת פוליטית במזרח התיכון, איך פותרים את העניין הזה? רק אם מבינים, או לפחות מודעים, או לפחות, איך אני אקרא זה, מלשון נשמה, לא איך להגיד זה, נשמתיים, כלומר, אתה מרגיש מצד הנשמה שלך, שמהמקום הזה האור יצא לעולם. רק אם אתה תדע באמת מה שורש המקום הזה, מה עניינו, משם יבוא הפתרון לכל הבעיות. של החיים המעשיים. אז יש גם קצת חיובי בזה שאותו נשיא אמריקה מרגיש שהזריחה בזמן הנץ, במקום הנץ, כלומר, הזמן והמקום, שני הימדים שאינם חיים בעולם הזה, משם הכל זורח. טוב, אולי דבור, אולי יותר, לא יודע, תחליטו אתם. בכל אופן, מה רצינו להגיד רק? שהזנב הוא הצד היותר אחורי של הטבע. אז כשאתה אומר לעורב, תקשקש בזנב שלך, זה הצד היותר טבעי, זה הצד היותר עורבי, זה הצד היותר חומרי שיש בעולם. כלומר, זה העורב שבעורב, זה עורב בריבוע. זה הרבה יותר חמור. לכן כאן הרב קורא לזה, מי ששם לב, זהו העושר היותר גדול, והצד היותר שפל, והצד היותר שפל ויותר מכוער שבאכזריות, שאין לו שום עסק, רק עם שרירות הלב של היחיד, הכל פרטי, הכל חומרי, הכל טבעי, זנב האכזריות, ככה אני מנסה להבין את זה, זהו העושר היותר גדול לתמי נפש כמו אלה. שהצד היותר טבעי, בצורה היותר קיצונית שלו, מבחינת הזנב, יוצא לפועל בעולם. קשקש בזנב, קשקש בזנב. וההבעה הנחושית הולכת על פי הנטייה הפנימית, כלומר, כמו שהרב פתח את הפסקה, ולא, ואומרת, לעורב צרח ולעורב תצריכי כל חד לפי ננוע מיוחד, אם זה שכל או דמיון, רגש וכו', והחזיר להזנבך לטובה, כי המכוער שבו, המכוער שברה והגס שבו, זהו האהוב לנפש השקוע בממקת תאום הרישה, תועבות האמורי. טוב. מה? נחושית זה מה שרשי אומר. מבשר בשורות ולוחש לו לאחר זה. כלומר, זה מין מיסטיקה מקושפת. שאלה. הרב קוק אומר שהבעיה של דורנו היא בעיקר כוח המחשבה המפותח. כך כותב הרב בהרבה מקומות, למשל במאמר הדור. שזאת המחלה של הדור. ומתוך כך הכפירה כתוצאה ישירה. עד לכאן, אמת. אז איך מסביר הרב קוק את תפיסות האמורי המעוותות שיכולות להשפיע עלינו בתקופות שכוח המחשבה, השכל, לא היה כמו בדורותינו אלה. לכן אמרנו שדרכי האמורי זה פחות השכל ויותר הנטיות הטבעיות. אייל קורא, או קורא, נא להעיין בעמוד 128, שורה, עמודה ימנית, שורה שביעית בערך. אבל מה שהוא רק הוראה על נטיית החפץ, אינו כך משחית כמו מה שהוא ראה על היסוד של הדעה והשקפת העולם. נכון? לכן הדעה והשקפת העולם היום היא הרבה יותר מסובכת מאשר הנטיות הטבעיות של דרכי האמורי. לכן יש כאן בסוגיות האלה בגמרא, יש מי שאומר שזה דרכי האמורי, יש מי שאומר עבודה זרה. זה בדיוק מה שדיברנו. על זה דיברנו. טוב, אפשר להתקדם רבותיי. אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה מרתקת. האומר שכתו תרנגול זה שקרא ערבית. אנחנו עדיין לפי אחת האפשרויות ברש"י, עדיין בעורב. האומר שכתו תרנגול זה שקרא ערבית, ותרנגולת שקרא גברית, יש בו משום דרכי האמורי. כלומר, היו היה תרנגול נחמד. יופי. שיום אחד, במקום לקרקר קוקוריקו בשחרית בבוקר, הוא התעורר מאוחר, קרקר בערב. נגיד שבשביל תרנגול, מאוחר זה שעה 12 בצהריים, 10 בבוקר, במקום לקרקר ב-5 בבוקר. מעניין. הסבר א', הסבר ב', היה תרנגול אחד נחמד, שבמקום לקרקר קוקוריקו כמו תרנגול, עשה קרק-קרק כמו עורב. ערבית זה או זמן בערב, או בעל החיים העורב. נו, עכשיו שאלה. הרי אם אנחנו נלך רגע, רק כדי לצייר את הציור, אם נלך למשל להסבר הראשון, הרי התרנגול הוא שעון מעורר של פעם, נכון? התרנגול עושה קוקוריקו, נותן לסחבי בנה להבחין בינו ובין הלאה, תודה רבה, התעוררתי, יופי, שעון מעורר. פתאום השעון המעורר שלי התקלקל. במקום לעשות קוקוריקו בבוקר, הוא עושה קוקוריקו בצהריים. יש כאלה שהם מבסוטים מזה דרך אגב. כן, אבל זה בעיה, כנראה. אז האומר, אז מה עושה אדם שהתקלקל לו השעון המעורר? זורק אותו לפח, קונה שעון מעורר חדש. אז מה הגמרא רוצה? האומר שכתו תרנגול זה שקרא ערבית. תרנגול אמור לקרקר בבוקר, בשחרית. מה אתה מקרקר בערב? שוחטים אותו, שוחטים את התרנגול, קונים תרנגול חדש שיקרקר לי בבוקר. נכון או לא נכון? נכון? התפקיד של התרנגול זה לעשות קוקוריקו, אז מה אתה עכשיו עושה קרא-קרא? מה אתה עושה קרא-קרא? אז יכול להיות זה מצוין. האומר שכתו תרנגול זה, שקרא ערבית, בקיצור, תרנגול צריך להיות תרנגול. נפקא מינה לא להיות עורב, נפקא מינה לא לקרקר בערב. לכן זה מאוד הגיוני לכאורה לומר, לשחוט את התרנגול. ותרנגולת, האפשרות השנייה, שקרא גברית, כלומר תרנגולת שקרא כמו תרנגול, טוב, יש בו משום דרכי האמורי. לא מבין. מה הבעיה פה? תרנגולת קרה כמו תרנגול, זה אני מבין, זה מזכיר לנו קצת, הוא בשמו, היא בשמה, מזכיר לנו. אבל מה הבעיה ברשע? מה הבעיה בתחילת הדברים? של תרנגול שקרה ערבית כעורב או בערב שצריך לשחוט אותו. מוזר לכאורה. אומר כאן הרב, תכף נראה, כל כך אמיתי, כמה זה נכון. נראה רגע רש"י. האומר שחטו תרנגול זה שקרה ערבית. אפשרות אחת ברש"י, אחר יותר משאר חבריו. קיצור, מקרקר בערב, או בצהריים, או קצת אחרי שחרית. מה? עוד פעם, פירוש ראשון, אחר יותר משאר חבריו. פירוש שני, ולי נראה שקרה כעורב. שני הפירושים שאמרנו. או שקרה בערב, יחסית, או שקרה כעורב. תרנגולת שקרה גברית, כתרנגול. כמו קרה גברה. אומר כאן הרב, יסוד גדול מאוד, זה נראה לנו רבותי, הסוגיה הזאת נראית לנו מנותקת מהחיים שלנו בכלל. לנו יש שעון מעורר, מה אומר אותי תרנגולים, עזוב אותי, לא קשור אליי בכלל. תכף נראה רבותי שזה בדיוק אנחנו. מופלא. האם גוי יכול לחשוב נשמתי? שלום לך יוסף מבאר שבע, אבל זה לא כל כך הנושא שלנו נראה לי. ההשרשה הנפשית במעמקי הרב האכזריות גורמת למגורת רשע פנימית שתהיה קבועה בלב. נקרא כמה שורות כדי להיכנס לתמונה. ההוויה כולה מתגלה לנפש הרשע החפץ ברע, ברע והשחתה, בתכונתה האיומה והמפלצתית. וכל שינוי מעורר עליו זוועה ופחדים. בעת אשר השקפה, עד לכאן דרכי האמור. לעומת זאת, השקפת היהדות כמובן, השקפת התורה. בעת אשר השקפת הטוב האלוהי הקבועה בנפש צדיק, היא מרוממת אותו ומסגבתו ישע. כלומר, הייתי שם פה מקף או נקודותיים כדי להסביר. יודע הוא כי כללות ההנהגה האלוהית וכל פרטיה, הכל לטובה ולאושר. ועל כן, יפתח ליבו ולא ייבהל מפני כל תעלומות וצפונות המונחות בחק העתיד, אשר לפעמים יעוררו את הרעיון לרגלי מקרים יוצאים מן הכלל. ואם ישתמש לפעמים להטבת המוסר וטהרת הרוח, לזירוז הצדק והתום, על ידי ההתעוררות הטבעית הנולדת לפי תכונת האדם מיד ועם הרבה לרגלי כל שינוי וכל מאורע תמוה, עכשיו הנקודה, לא ישים לב להגות, כלומר לסלק, את המאורע מהמציאות, כי אם יתחזק באורח ישרים לרגליו. אבל חרדת רשע, או רשע, לא תיתן פריה לאסוף רעיוני מוסר בקרב לבבו, ולהציג על ידם בשער משפט בתיקון המעשה. כי אם לחשוב שראה צפונה בכל מאורע בלתי רגיל, שרפואתו, מה פתרונו? היא רק הכחדת הרושם שעל ידו התגלה שינוי זה. המילה רושם פה היא קריטית. ולכן אומר, שחטו תרנגול זה שקרה ערבית. תרשו לי להתחיל מהסוף להתחלה. בסדר? יושב יהודי ממוצע במדינת ישראל מול המסך הנקרא טלוויזיה. אחרי מלחמת לבנון השנייה, עוד מעט ועדת וינוגרד, אז זה אקטואלי קצת, ואומר, שחטו ראש ממשלה זה שיצא למלחמה, קרי, לך הביתה, שחטו שר ביטחון זה שלא יודע לנהל ביטחון, שיחזור להסתדרות, קרי פרץ, שחטו רמטכ"ל זה שמוכר מניות בזמן שהשבויים נפלו בשבי, וכולי זה הדרך, רבותיי, זה בדיוק אנחנו. מקווה שלא. יש בו משום דרכי אמורי. רגע, אז מה אתה מציע? שראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל יישארו במקומה? לא אמרנו זה. כמו שאתה אומר בצדק. יש אחריות. אבל, וכאן נקודה, אני מתחיל מהסוף להתחלה. לחשוב שהבעיה מתחילה בראש ממשלה או בשר ביטחון או ברמטכ"ל. והפתרון הוא לשחוט את התרנגולים, כל דור ותרנגוליו? זה חוסר הבנה בסיסית. זה חוסר תפיסה יהודית אמיתית. כי ראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל כמשל, ולאו דווקא אלה, אלא כל המציאות שמסביבנו במהלך כל הדורות, הם לא הבעיה. הם הסימפטום. זה כמו אחד בא לרופא. יש לו כאן איזה מוגלה ככה, איזה מין ניפוח כזה לא נעים. אומר לרופא, שחוט לי מוגלה זו מעל היד. בא הרופא, בעדינות, סטריליות, חותך את המוגלה. נו, עכשיו נקי אסתטי, יופי. שם משחה, אחרי שבוע הכל בסדר. מי היה הולך לרופא כזה? שלא היה שואל את הרופא, תגיד לי, אתה יכול להסביר לי איך פתאום המוגלה הזאת צמחה לי פה מעל הבשר? מה זה, שחטו מוגלה זו? רגע, יש כאן איזה מקור למוגלה הזאת. חס ושלום, אולי המקור הזה צריך טיפול הרבה יותר יסודי. ואולי בזה שאנחנו שוחטים את המוגלה, אנחנו בעצם מחריפים את הבעיה, כי אנחנו לא מטפלים בכלל בשורש שלה. ואז היא תלך ותחריף. אז בואו קצת יותר נתקדם ונתפתח, ולא נחשוב שאנחנו פתאום מדברים על סוגיה שקשורה לתרנגולים. אנחנו פה מדברים על סוגיה שקשורה לכל המהלך ההיסטורי העולמי מאז שיש עולם. מאז שנברא העולם. והתפיסה השטחית, החיצונית, השקרית, אומרת לשחוט את התרנגול. וכל דור והתרנגולים שלו. דרך אגב, גם אדם כלפי עצמו רואה את עצמו כתרנגול. אז גם הוא עצמו אומר לעצמו, צריך לשחוט את התרנגוליות שבי. כשפתאום הוא רואה את עצמו, אני לא רומז לשום דבר, שימקום בבוקר הוא מתעורר בערב. הוא שופט את הכל במשקפיים חיצוניות לגמרי. הוא לא מבין שיש לזה סיבה. יש לזה סימפטום. התוצאה הזאת היא סימפטום, יש לזה סיבה, היא תוצאה, זה לא סיבה. עד לכאן הכותרת הכללית. עכשיו צריך לנתח את כל החשבון, יש כאן כמה חשבונות בתוך החשבון הכללי הזה. לכן אנחנו לא נהיה אנשים שמזהים את התרנגוליות הבעייתית שיש במציאות בהיסטוריה, ואומרים, אם נשחט את התרנגול, הכל ייפטר. הבעיה היא לא שחיטת התרנגול, שיהיה ברור. הבעיה היא שיש תרנגול שפתאום קורה בערבית במקום שחרית. שקורה כעורב כמו... במקום כמו תרנגול. עכשיו צריך להבין מה הביא אותו להיות כזה. מה גרם לו להיות פתאום עורב ולא תרנגול? כן.
לפעמים אין זמן לטפל...
אין דבר כזה, אין זמן. אין, תמחוק מהלקסיקון. אין, תמחוק. תראה, אני חייב להגיד לך משהו. שכחתי את שמך.
אביחי.
אביחי. נעים מאוד, אביחי. איך אגב, שמך הוא התשובה לשאלה שלך. תן, בוא נסביר את עצמי. אתן לך דוגמה. בוא ניקח דוגמה קיצונית שאין זמן. אני הולך איתך עכשיו עד הקצה. בסדר? האדם טובע בים. טובע, הלמת, טובע בים. הוא יצא לך סכין, לא למד לשחות, הבגל שטף אותו, טאק, במערבולת. עכשיו ברור שאנחנו לא נעמוד עליך סכין, ונגיד לו, שיעור שחייה מספר 1. שיעור שחייה מספר 2. הבן אדם יקפא. מה צריך לעשות? לקבוץ לך, להוציא אותו מהמערבולת, ברור. מגפה מה שקראת. אבל מצד שני, אם אני חושב שבזה שאני הצלתי אותו מהמערבולת בפעם הזאת, וזה אני פתרתי את תפקידי, אני טועה טעות חמורה. כי בפעם הבאה הוא יהיה לך סכה לא במחק קילומטר, במחק 100 קילומטר מהחוף. לכן אחרי שאני הוצאתי אותו מהמערבולת, עצרתי את המגפה, עכשיו אנחנו צריכים ללמד אותו לשחות, ואנחנו נהיה אחראים שהוא לא ייכנס לבריכה או לים לפני שהוא לומד לשחות. לא אמרנו שלפעמים לא צריך לעצור את המגפה. יש דברים שצריך לעצור אותם ולפתור גם בעיות נקודתיות בזמן אמת. ודאי וודאי אתה צודק 1000%. אבל מה הבעיה שלנו שאנחנו חושבים הרבה פעמים? שבזה שאין זמן ופתרנו את הבעיה בזמן הנקודתי, כלומר עצרנו את המגפה, אנחנו בזה פתרנו את כל העניין. תרשי לומר את זה יותר חריף. החברה הישראלית, עם ישראל, מאז שחזר לארצו, הייתי אומר את זה אפילו יותר ברור. הסיבה שבגללה כביכול כלפי חוץ חזרנו לארצנו, זה בדיוק מה שאתה אומר, לעצור את המגפה. כדי לעצור את תהליך ההשמדה של עם ישראל חס ושלום שנקרא שואה, אנטישמיות, גופנית ורוחנית, היינו חייבים לבוא לעצור את המגפה, לבוא למקלט לילה. כדי שלא יהיה עוד יד ושם אחד. מאז שאנחנו פה, אנחנו כל הזמן עוצרים את המגפות. פעם זה מגפה מחלה, פעם זה מגפה מלחמה, פעם זה מגפה בעיה כלכלית, פעם מלחמה פערים חברתיים. כל מיני סוגים של מגפות יש לנו. על מה ממשלות הולכות לבחירות? מי יעצור את המגפה יותר מהר? זהו. עכשיו תשאל אותם את אותה ממשלה, תגידו, בואו רגע נגיד שעצרנו את המגפה. נגיד ש... בסדר. מנענו נזק. יש לך להציע משהו חיובי ולא רק כל הזמן סור מרע? סור מרע, נעצור את הקסאמים, נפתור את הבעיה עם הערבים, הבעיה הכלכלית תיפטר, החברה הישראלית תהיה חברה יותר הומוגנית או הטרוגנית והומוגנית. יופי. נו, עכשיו מה? פתרנו את כל הבעיות. מבחוץ ומבפנים. נו, עכשיו מה כן? אמרתי לי עד עכשיו מה לא. פתרנו את הלא. יופי. עכשיו מה כן? אנחנו כמעט ולא עוסקים בזה בכלל. הבעיה בפוליטיקה של היום שכשיש ממשלה, שיש לה איזשהו חזון, אפילו ברמה של קדנציה לפחות, משהו. פתאום הקדוש ברוך הוא מקפיץ אלינו, יש לי מגפה, ועכשיו צריך לעשות את המגפה. נכון? אני לא בעד שום דבר, לא מרומז לשום דבר, רק רעיון, רק באופן עקרוני. יש איזה רפורמה בחינוך, לא נדבר עם טובה, רעה, נעזור. רפורמה בחינוך. נו, שביטה נגד הרפורמה. טוב, לכם מה עושים? מסע ומתן? כל הזמן אנחנו עסוקים בכיבוי שריפות. לא עסוקים בבניין הבית. לכן אתה מדבר ככה. לכן כולנו חיים בתרבות הזאת של לעצור את המגפה. ואם יש לנו כמה רגעים שאין מגפה ואפשר לסוף להרים את הראש מעל המים, ברוך השם. ניקח דוגמה פשוטה ביותר, הדוגמה המינימלית. פרנסה. אדם צריך לחיות. כדי לחיות צריך לאכול. כדי לאכול צריך ללכת לעבוד. אם לא תהיה מגפה, הוא ימות. נכון? אז איך אנשים חיים? חיים בשביל לעבוד, עובדים בשביל לאכול, כל הזמן עסוקים בעצירת המגפה, מה יקרה אם לא יהיה אוכל? אני יכול להמשתן בביטויים האלה כי זה קיצוני קצת. פתאום פעם בכמה זמן יש להם איזה מין פסק זמן מהמגפה, אפשר קצת לעשות פוס, ללכת, להתרומם למעלה מזה. בוא נשמע איזה קונצרט, נקרא איזה ספר, נצא לסוף שבוע, נלך איזה מסעדה. טוב, יצאו קצת, הוציאו את הראש מהמים, עכשיו חוזרים למגפה, עוד פעם. יום ראשון, מתחיל עכשיו. זה נורא המצב הזה. זה התרבות המערבית בתגלמותה. שחטו תרנגול, זה התרבות שבה אנחנו חיים. לשחוט תרנגולים. כי אנחנו בכלל לא מבינים שהבעיה לא מתחילה בתרנגול. יש כאן מישהו שגרם לתרנגול לקרקר בערב, אתה לא קולט את זה? יש כאן סיבה שגרמה לתרנגול להיות כזה תרנגול עקום. בסדר? לכן אנחנו לא סותרים את מה שאתה אומר. לעצור את המגפות הכרחי. אבל לחשוב, לחשוב שהפתרון הכללי זה עצירת המגפה, זה טעות חמורה. אחד חוזר בתשובה, בן מכון מאיר. למה באת? לעצור את המגפה. מי המגפה? אני. אני כמגפה. טוב, בא למכון מאיר, עצר את המגפה. ברוך השם. טוב, רגע, בשביל באת רק לעצור את המגפה? רק מה לא? לא להיות שבוי בכל השבי שהיית שבוי עד היום. רגע, אבל מה כן? מה אתה בונה פה? מה, באנו רק כדי לא להיות משהו שאנחנו לא רוצים להיות? מה אנחנו כן רוצים להיות? אתה מבין את הבעיה פה? לכן התנפלתי עליך פעם קודמת שזה מאוד קל לשחוט את העורבים. מאוד קל להגיד, זה העורבים בכנסת. אתה לא מבין שהעורבים בכנסת זה לא משם זה מתחיל? זה מתחיל במקום אחר, אני לא מדבר אליך, אני מדבר לכולנו. זה לא מתחיל משם, זה מתחיל במקום אחר לגמרי. מלחמת לבנון לא התחילה ברמטכ"ל הזה, ולא התחילה בראש הממשלה הזה, ולא התחילה בשר הביטחון הזה. היא התחילה ממקום הרבה יותר יסודי, של ערכים, של אידאות, של בשביל מה אנחנו פה. כולם היום בתקשורת בשבוע האחרון מתנפלים על ברק. מה רוצים מברק? הוא לא אחראי בכלל על מה שקרה במלחמה. איזה עיוורון, זה לא יאומן כי יסופר, זה לא יאומן. בא לשבת ולפקוד. אתה לא מבין שמה שקרה במלחמת לבנון ברמה הביטחונית, לפחות שתפח, כך 10 שנים אחורה, זה הכל. 6 שנים אחורה. אתה לא מבין שזה הוא. הנה, נפלתי. זה הוא. זה הבריחה שלו. אבל זה לא הוא עוד פעם. זה החברה הישראלית. זה גם לא רק 4 אמהות. יש כאן תרבות שלמה. יש כאן תפיסת עולם שלמה שמכוחה הגענו לארץ ישראל כלפי חוץ.
מה זאת אומרת הוא? בגלל שהוא יצא מלבנון?
בגלל שהוא ברח מלבנון והשאיר את כל מה שהשאיר. והכניס מוטיבציה. והחליש את עם ישראל. אבל זה לא הוא עוד פעם. זה עוד פעם ישחוט את התרנגול. זה לא ברק. אבל לפחות אל תחשוב שזה ראש ממשלה. לך אחורה. אבל זה עוד פעם זה לא הוא. זה לא הלחץ של 40 מאות. זה מהחברה הישראלית שלא מבינה בשביל מה היא פה. וממילא לא יודעת איך להתבונן נכון בכל הבעיות ולפתור את המגפות. אז כל הזמן עסוקים בלשים פלסטרים על הבעיות. איך אין אף אחד בתקשורת, רבונו שלום, שאומר לברק, הוא כל מה שואל, מה אתם רוצים ממני? אנחנו רוצים ממך! אם לא, ממי אם לא ממך? אני זוכר את הכותרת באותו בוקר, שברחנו מלבנון באותו לילה. כותרת בעיתון, משהו מעין כמו, אף שערה משערות חיילנו לא נפלה. ולא הבנו שאולי שערה משערות חיילנו ברוך השם לא נפלה. אבל העוצמה הכלל ישראלית התרסקה. הביזיון הזה של להשאיר שם, מה לא השאירו שם? שיעור צבאי השאירו שם.
מה שהורג אותנו היום.
ודאי. ולא מבינים שזה בדיוק מה שקורה בעזה היום. אז הנשיא האמריקאי בא לדבר על איראן. הבעיה שלנו לא מתחילה עם הגרעין האיראני, הבעיה שלנו מתחילה במקום אחר לגמרי. שאנחנו לא תופסים בכלל את המערכת הבינלאומית בעולם, כי אין לנו תפיסה של תורה. אז הכל נקודתי, הכל פרטני. זה הכל מכלול אחד. כן, בבקשה, רצית לומר משהו. כן. שכחתי את שמך, תזכיר לי.
חנניה.
כן, חנניה.
דיבר במנגים, ואם יהיו מנגים אחרים, יכולים להשפיע אחרת.
לא, כבודו חנניה. כבודו ברוך הוא חנן אותך, באמת, חנן השם. אביך, רציתי להגיד אביך, אתה יודע שלכל בן יש אבא. כן, יש מקור לכל דבר. זה לא מתחיל ממנהיגות. זה מתחיל מכלל ישראל. המשך חוכמה מסביר הסבר. שחשוב לחזור עליו כל יום, כל יום כדי להסתכל נכון על המציאות. המשך חוכמה מסביר מה הייתה, מה היה חטא המרגלים. ומחטא המרגלים לא היה החטא של המרגלים. חטא המרגלים היה שהם חשבו שהכניסה לארץ ישראל תלויה במשה רבנו. דיברנו על זה כמה פעמים פה. זה היה החטא. והיה אז כלב את העם אל משה. אומר המשך חוכמה, הרקע לסוף, לפרשת שלח לך, הייתה סוף פרשת בעלותך. סוף פרשת בעלותך, אלדד ומדד מתלמים במחנה. מה התנבאו? משה מת, יהושע מכניס. אם כן, הייתה ידיעה באוהלי ישראל, שמשה רבנו לא יכניס אותנו לארץ ישראל. ראו את זה עם ישראל, אמרו, רגע, איך יכול להיות? המנהיג הזה, הגדול הזה, המטאורי הזה, שהוציא אותנו ממצרים, נתן לנו תורה. הוא לא יכניס אותנו לארץ ישראל? אם אין מנהיג חזק, אין עם חזק. אמר להם, כלב, אתם טועים. הכוח של המנהיג הוא הכוח של העם. יש כוח לעם, יש כוח למנהיג. עם חזק, מנהיג חזק, לא להפך. לא מנהיג חזק, עם חזק. הפוך בדיוק. עם חזק, מנהיג חזק. לכן ויעש כלב את העם אל משה. ויאמר, לא נעלה אנחנו בלי משה, כי יכול נוכל אנחנו בלי משה. לכן הוא אומר, המשך חוכמה, לכן יהושע בן נון לא דיבר. למה? כי אם יהושע היה מדבר, היו אומרים לו, יש לך אינטרס, אתה רוצה להיות ראש הממשלה אחרי משה רבנו. לכן יהושע, למרות שהיה תף פי משה, בנושא הזה לא יכל לדבר. כי הם חושבים שיש לו אינטרס. לכן כלב, ויעש כלב את העם אל משה. ויאמר, אם חפץ בנו השם, בלי משה, אני לא נעלה. כך אומר המשך חוכמה. הכוח של המנהיגות הוא תוצאה של הכוח של האומה הישראלית, זה הביטוי שלו שם. חטא המרגלים כידוע לא הסתיים. אנחנו עדיין חוטאים באותו חטא, שחושבים שהכל תלוי במנהיגים, אנחנו טועים. הכל תלוי בעם ישראל. אז מה אתה מציע? לא לטפל במנהיגים? לטפל במנהיגות, ודאי. מי שלא מתאים צריך לסלק אותו ממקומו, ברור. אבל לא נחשוב שבזה פתרנו את כל העניין. זה על פני השטח. מתחת לפני השטח יש כאן תפיסת עולם, תרבות שלמה שצריכה בניין מחדש. צריך להיות ברור הדבר הזה. אם זה לא ברור, יש לנו בעיה חמורה. לכן מצד אחד אנחנו נכבוש את הגבעות בישע, נרוץ על הגבעות, זה כדי לעצור את המגפה, לבנות את ארץ ישראל, בכל מקום שהוא, נלחם פוליטית, נלחם כל מה שצריך, מצד שני נבין שהיסוד של הכל מתחיל בחינוך. הטובים לחינוך. מצד האמת. לכן אמרנו פה כמה פעמים, הרב צודה תמיד היה אומר, שני תיקים בממשלה הם התיקים החשובים ביותר. החינוך והמשפט. אצל מי נמצא תיק החינוך? מי שר החינוך ומי שר המשפטים. שם הכל מתחיל. היי, כולם רוצים את ראש ממשלה, שר חוץ, שר ביטחון, שר אוצר. זה חיצוני, זה המעטפת. הכל מתחיל מפה. החינוך והמשפט. דרך אגב, אנחנו רואים היום שכשיש בעיה בראש הממשלה ובאוצר, בכלכלה ובביטחון וכו', ובחוץ, אז זה מגיע עד המערכת החינוכית, ועד המערכת המשפטית, הנה אנחנו חיים בתקופה שכבר הגענו כבר למעוזים האלה. מערכת החינוך, במצב לא מי יודע מה, וכנן מערכת המשפט. אנחנו מתחילים לזהות את המאבקים הפנימיים שנמצאים בתוך המערכות האלה. אנחנו מתקדמים בתהליך הגאולה ברוך השם. בסדר, חנניה? לא, זה יסודי מאוד, אתה יודע, המשך מה זה יסודי מאוד. לא, יש איזה סטיקר כזה, מנהיג חזק לעם חזק. סליחה, מנהיג חזק למשהו כזה, נכון? לא מנהיג חזק, עם חזק. עם חזק יהיה מנהיג חזק. אם רמטכ"ל, מה שמעניין אותו, כשנופלים שני חיילים בשבי, זה למכור את המניות שלו, אז העם יסלק אותו ממקומו. זה לא שהוא עזב כי הוא עשה טובה, של כוח. המדרגה שעם ישראל נמצא בה, ראויה לרמטכ"ל אחר. כי זה פרט לצערנו הרב שכנראה לימד על הכלל. וכנ"ל שר ביטחון, וכנ"ל ראש הממשלה, וכנ"ל הרבה מנהיגים. כי עם, הוא נמצא בקומה אחרת. זה צריך להיות ברור. כן, בבקשה, רצית לומר משהו? כבר לא צריך להגיד. למה? כי אחת? כן, בבקשה.
זה בעצם תלוי בתהליך החזרה בתשובה שלי.
מה השאלה? אתה רוצה שנגיד זה ברור כבר עם אינטרנט? עד שעם ישראל, כל אחד מעם ישראל הוא יחזור בתשובה. בצורה אמיתית, מוחלטת. של תשובה באמת, לא כלפי חוץ. לפעול פעולות חוקיות דתיות. יחזור בתשובה באמת, מבפנים ומבחוץ. ויחזור בתשובה על פי תורת אמת ותורת ארץ ישראל וכל מה שאנחנו מאמינים, יש לנו בעיה. הטובים לתשובה, כל, צריך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, שיהיה לך ברור. וקודם כל להחזיר את עצמנו בתשובה. הרב כותב בספר אורות, שמה שיעכב יותר מכל את המהלך הלאומי שלנו בארץ ישראל, זה שכל יחיד לא חזר בתשובה. כתוב בספר אורות, רבותיי. אני חייב לקרוא לך את זה. באת לפה לחזור בתשובה, בלי הנחות. בינינו, כן? באנו, אני באתי לפה לחזור בתשובה. לא, בלי לגמד, לא נתחיל ללטף את עצמנו. באתי לפה ללמוד יהדות. באנו לפה לחזור בתשובה. חד משמעי. עכשיו, הדרך איך עושים את זה? נתחיל לעשות את זה בצורה נכונה. ונתפקיד שלנו להחזיר כל ישראל בתשובה. היו פה כמה שאלות. הנה, האם הפתרון האמיתי הוא הפצת התורה ואמונה בישראל? מה להעלות את זה נכתב בהם?
אם ככה, שס וערכים.
אם ככה, שס וערכים.
פועלים הכי טוב.
פועלים הכי טוב. למה?
ככה זה.
יש הרבה תנועות שפועלות הכי טוב. רק צריך לפעול מתוך פעולות, מתוך מחשבה, סליחה, נכונה, שלמה. לא לזדל בשום פעולה, אבל מצד שני. יש כאן עוד שאלה שאני לא כל כך... זה גם כתוב באמצע. אני חייב לקרוא. איך הוא נוצא לכבודו?
שי.
נא לכתוב מקור. רבותיי, מקור. ספר אורות, עמוד קוף סמך אי. מי שרוצה יותר מדויק, אורות ישראל, פרק זין, פסקה יוד זין. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית. אי אפשר לנו לדבר על ציונות כתהליך גאולה. אם אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. תחייה לאומית כללית תלויה בתחייה הרוחנית של כל נשמה בישראל, של כל אדם. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, לא סתם לחזור בתשובה. תשובה של תשובת ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, תורה שלמה באמת. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, הרי החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. כלומר, אם אנחנו נחיה בתקופה שבה הציונות תגיע למצב של עיכובים כמו היום, הסיבה, לא חזרו בתשובה. בוא נגיד בציור, זה נשמע קצת מצחיק, אבל זה אמיתי. עד שכל חברי הכנסת לא ישבו במכון מאיר תקופה רצינית, וילמדו תורה קצת אמונה וחזרו בתשובה באמת, יש לנו בעיה. כלומר, לכן אתה צריך להיות החברי הכנסת הבא. רבותיי, אין הנחות. זה צריך להיות ברור. אני חייב, אתם מרשים לי עוד שתי דקות?
עוד הרב, כל מה שאתה אומר זה בתור שאיפה.
אני לא אומר כלום. אנחנו לומדים תורה הרגע. אני לא אומר כלום, אנחנו לומדים תורה. קודם כל בוא נדייק. אגרות חלק א', מישהו יכול להקפיץ לפה? אגרות הראייה, חלק א'. רגע, יש, שנייה. אנחנו מכירים את תפיסת הרב קוק ותפיסתנו ברוך השם. שהציונות החילונית היא שלב הכרחי בתהליך הגאולה, וזה חלק מבניין האומה וכו' וכו'. כלומר, כל מה שאני הולך להגיד עכשיו, לקרוא עכשיו, זה על סמך הידיעה המוצקה והפשוטה שמדינת ישראל ראשית צמחת גאולתנו, בדרך הזאת ובצורה הזאת, וכמו שאמרתי מקודם, אנחנו לומדים את זה בבניין אמונה. אבל, בואו תראו מה הרב כותב. הוא כתב את זה לפני 100 שנה, בדיוק, תפרש סמכת, בדיוק לפני 100 שנה, י' ג' סיוון תפרש סמכת. הוא כותב כאן על התפקיד של היהודים, אנשי האמונה בעם ישראל, ואז הוא כותב כך. אם נעזוב את שעת הכושר, שכנראה אז הייתה שעת כושר, של התחלת התפתחות היישוב, והחלישות, ואנחנו לא, אם אפשר לומר, לא נגלה את הרוחניות שבתוך זה, שבעומק זה. בית יעקב לכו ונלכה, באור השם. אם אנחנו לא נגלה שבעצם ההליכה שלנו לארץ ישראל צומת בילו, בית יעקב לכו ונלכה, זה באור השם. זה מכוח השם. זה מכוח דבר השם המחזיר שכינתו לציון, זה לא מכוחנו, זה לא פתאום איזושהי התעוררות לאומית חילונית. זה דבר השם מחזיר שכינתו לציון, שמפעיל אותנו באופן טבעי. אז אם אנחנו נעזוב את שעת הכושר, ודרך אגב, אנחנו עדיין בשעת הכושר. אנחנו באמצע התהליך הזה. אם נעזוב את שעת הכושר, של התחלת התפתחות היישוב, והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה. כלומר, אנחנו לא נדע מי אנחנו. יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל, קרי, מה שאז היה נקרא היישוב הישן. עכשיו תראו איך הרב מגדיר את הציונות החילונית. אני יודע שיהיו כאלה שינצלו את זה באינטרנט, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו ינצלו. אני מזהיר אזהרה של חרם אפילו. מי שיגיד שזו תורת הרב קוק, שקרן. מה שאנחנו קוראים עכשיו זה לא תורת הרב. יש כאלה שמנצלים את זה, לא מאתמול בבוקר, כבר הרבה שנים. מה שאנחנו יכולים לקרוא עכשיו זה לא תורת הרב. זה, הדברים מופיעים ככה בצורה יותר מאוזנת. זה התהליך, זה גאולתנו, זאת הצורה, יש לזה סיבות וכו'. אבל, והיד הרמה, המחומשת בהפקרות ודרכי גויים. עכשיו הרב מתחיל לדבר על הציונות החילונית. היד הרמה, יד רמה זה ביטוי קשה. הרב קורא להם, כמו שאמרנו כמה פעמים, הרשעים הגדולים בעלי הפרינציפים. האם יש רשעים? אנחנו לא מדברים על זה. עקרונית עכשיו. והיד הרמה, המחומשת, במה היא מתלבשת? בהפקרות ודרכי גויים. דרכי גויים. באין זכר לקדושת ישראל באמת. הגענו לערבים, ששאלת. המחפה את חרסיה. חרס, הנשבר. כחרס הנשבר. אלא מה צריך לחפות את זה במשהו? צריך להלביש את זה ב... כן, הרי לא משנה המוצר, משנה העטיפה, נכון? המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת. שומע? לאומיות מזויפת. בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה. למה חזרנו לארץ ישראל? יש לנו היסטוריה פה. היינו פה. פעם. בלי להבין מה נמצא תחת המשפט הזה בכלל. וחיבת השפה. תחיית השפה העברית. הרב מאוד העריך את אליעזר בן יהודה כידוע. אבל אם אנחנו חושבים שאליעזר בן יהודה זה הציונות, באנו לפה לחזור לדבר עברית, באנו לפה כדי להיות עוד איזשהו עם שחוזר כביכול לארצו שהוגלה ממנה, ברמה החילונית של המשפט הזה, המלבישה את החיים, עוד פעם, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה ושחיבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, כלפי חוץ מדברים עברית, מדינת ישראל, אבל מבפנים, שהפנים כולו הוא אינו יהודי. רבותיי, אתם לא מאמינים שאני קורא ברב קוק? אתם מאמינים? מי לא מאמין? אני לא מאמין. האמת שאני כן מאמין. כי לא צריך לסלף את תורת הרב. הרב היה ברור ונחוש וחד משמעי. שהפנים כולו אינו יהודי, המצפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ. השמות של החנויות יהיו בעברית. דרך אגב, היום כבר לא. נדבר עברית, יהיה לנו חומוס, פלאפל, מכבי תל אביב, הקאמרי, סופרים, כיכר מלכי ישראל. אני קורא לו מלכי ישראל. עוד פעם, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ במקום שהפנים כולו אינו יהודי? עכשיו משפט חמור. אביחי, אתה שומע? אתה מתחיל ליהנות, אני רואה מהשיעורים האלה. אני רואה שאתה מתחיל ליהנות. העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת. מה? הציונות החילונית. היא תהפוך למשחיתה את עצמה. בוא ניקח לנו דוגמה לצערנו הרב, איננו ראו ולא זר. חורבן גוש קטיף וצפון שומרון, שמי שבנה זה שהחריב. התפיסה שבנתה היא התפיסה שהחריבה. העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת. ולסוף, גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. לצערנו הרב אנחנו מתחילים לזהות דברים כאלה גם כן. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, בדורות הקודמים, צריך לקרוא פשוט תנ"ך, לא ללמוד, לקרוא זה מספיק. אומר הרב, אם אנחנו אנשי האמונה, שלמי אמוני ישראל, לא נבין שאם אנחנו לא נצטרף לבית יעקב לכו ונלכה, ונחשוף שמי שמניע פה את הכל זה באור השם, לזה נגיע. והנה, הרב דרך אגב צועק כאן לציבור החרדי, שעמד בצד ולא התערב. מה אתם עומדים בצד ולא מתערבים? אם לא תתערבו עכשיו, מתי תתעוררו? לצעוק אחרי זה על כל הקלקולים וכל הבעיות? אין לכם זכות, כי לא לקחתם אחריות. היד הטמאה הזאת תתגבר, אז אין די בהר גודל האסון. אין די בהר גודל האסון, אין מילים לבאר את האסון. צרינו הרב, אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו מתחילים להבין מה הרב כאן התכוון. אבל אומר הרב, עד לכאן העורבים, בכנסת. עכשיו הגענו ליונים, בכנסת ובכותל, ובהר הבית בזאת השם. אבל בהשם בטחתי, שלא ייתן למות רגלנו. הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא איתנו בתמונה. אז אם זה לא יבוא בצינור כזה, זה יבוא בצינור אחר. אז אם אתם תעבדו מבחוץ, זה יבוא בצורה אחרת. לא בכם תלויה הגאולה, הקדוש ברוך הוא מחזיק שנתו לציון. לא בנו ולא בכם, בריבונו של עולם. אלא מה אנחנו צריכים שותפים למהלך הזה? אבל בהשם בטחתי שלא ייתן למות רגלנו, וכל חרד לדבר השם, וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו יעמוד על דגלנו, ונתחיל לייסד בציון פינת תקרת, פינת כבוד, פינה יקרה, ביטוי כזה, בחז"ל, בנביא, ולהחיות את היישוב החדש, עם כל כוחותיו, נדבר על זה באריכות בבניין אמונה בעזרת השם, על בסיס טהרת האמונה, שמחוברת כמובן עם כל צמיחת הכוחות וההתיישוב עלייה לארץ וההתיישבות וכל מה שזה אומר, המחוברת עם ססון החיים ודרישת משאלותיהם הצדקות, והיה השם עמנו לקומם הריסות עמנו לדור דורים. טוב. ברוך השם שאנחנו חלק מהחשבון הזה, מהתהליך הזה. אנחנו לא מצפים את החרס בלאומיות מזויפת. אנחנו מנסים לגלות את השורש של מה שנראה כלפי חוץ, חס ושלום כחרס, אבל הוא זהב טהור. ככה צריך להתייחס למדינת ישראל, וצריך ללמוד את זה בצורה מסודרת. תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. טוב, סליחה שהרחתי קצת.